בוקר טוב, אנחנו היום בעמוד 136 ו-137. בשנה שעברה התעסקנו לקראת חנוכה, במוצאי שבת הבאה חנוכה, בעבודת נפש של שבט לוי לאורך כל הדורות. היום נעסוק בנושא אחר, במלכות החשמונאים. הגמרא אומרת ככה, אני קורא מספר 1 בעמוד 136. מהי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניה אינון דלא למספד בהון ולא להתענות בהון. לא כתוב פה הדלקת נרות, לא למספד ולא להתענות. ואז מספרים את הסיפור, גבר מלכות בית חשמונאי וכו'. בשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. אז יש גם לא לספד, לא לספוד ולא להתענות, ויש דברים חיוביים, הלל והודאה. הרמב״ם, כשהוא מביא את התמונה של חנוכה, קודם שני פרקים, זה הלכות מגילה וחנוכה, שני פרקים הלכות מגילה, ואחר כך מפרק ג' ועלה הלכות חנוכה, מספר סיפור. אף פעם הרמב״ם לא נוהג לעשות ככה. הוא אומר, שם מתחיל את ההלכות קודם, הוא לא מספר, היה המן הרשע, ניצלנו ממנו, עשינו פורים. הוא לא מספר את זה רקע ההיסטוריה. פה פתאום הוא מעריך, די מעריך, ברקע ההיסטורי, ולכן אין ספק שנובעת מכאן איזושהי הלכה חשובה מהסיפור הזה בעצמו. בואו נראה, מספר 3. בבית שני, כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. במילים אחרות, יש שני עיני מסירות נפש. יש שלושת העבירות החמורות, מסירות נפש תמיד, ויש שעת השמד. אם יש גזרה לבטל מצוות מסוימות, אז יש שעת השמד, ואז לא עושים שום דבר, אפילו לא עבירה דרבנן, אלא מוסרים את הנפש על כל דבר. כמו שהגמרא אומרת, דוגמה, אם היוונים או מישהו אחר גוזר לעשות שרוכים אדומים, ואתה לובש שרוכים שחורים, אתה תיהרג ולא תעבור. זה שעת השמד. והרמב"ם מתאר שעת השמד פה. גזרו גזירות, ביטלו דתם, לא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות, פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, נכנסו להיכל, פרצו בפרצות, טימאו את הטהרה של בית המקדש, צר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול. זה היה התחלת העסק. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם, והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגו, והושיעו ישראל מידם, ומידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. כלומר, שעת השמד, בזכות הכהנים הגדולים, בזכות מתתיהו ובניו, שעת השמד הפכה למלחמה. עכשיו, אני אמשיך על הטיפה, 5. שגזרו ישראל על אויביהם ואיבדו בחמישה ועשרים בחודש כסלב זה היה, נכנסו להיכל, אז יש כאן ניצחון במלחמה, ואחר כך יש נס פח השמן. 6. ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, ששמונת הימים האלו, שתחילתן מליל 25 בכסלו, ימי שמחה והלל, מדליקים בהם נרות בערב פתחי הבתים בכל לילה, משמונת הלילות, טהרות ולגלות הנס. ימים אלו הם הנקראים חנוכה, והם אסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. יש פה הרבה דברים מרוכזים ברמב״ם הזה. באופן כללי, בואו כל נחשוב מה שכאן הרמב״ם אמר, תיאר את שעת השמד ואחר כך תיאר את הניצחון במלחמה. ואני אסביר. אתם יודעים שעוד נראה את הסיפור הזה בדף הבא, היה סיפור מזעזע בימי החשמונאים, התרכזו במערה 100 איש, והייתה להם אלטרנטיבה לסתום את פי המערה באיזה אבן גדולה, אבל זה היה בשבת. ביוונים ידעו שהישראלים לא נלחמים באופן כללי בשבת, אז הם לא רצו להזיז מוקצה בשבת, וכולם נהרגו. למה? כי זה היה שעת השמד. בשעת השמד אמרתי, אפילו לא עוברים עבירה קטנה ביותר מול האויב, וכולם נשחטו. הדבר הזה כל כך זיעזע את החשמונאים, וזה מה שהרמב"ם מתאר אחר כך. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, התעוררו משפחה אחת בישראל, בלי שום סיכוי. כל הסקרים אמרו שהם מה לעשות. כן, היוונים, עם ישראל חלקו, לא יודע, מגדול או הקטן, עבד עבודה זרה, היו אצטדיונים על יד הכותל המערבי, משהו נורא. והסיכוי היה באמת שואף לאפס. ופתאום, הרב אומר, הקדוש ברוך הוא עורר את הכהנים להפוך את שעת השמד למלחמה. זאת אומרת, זה דבר הלכתי טהור. אם אתה עכשיו במצב נחות לחלוטין ואתה לא יכול לעשות מלחמה ושום דבר ויש שעת השמד, תאריק ואל תעבור גם על מצווה דרבנן. אבל אם ברוך השם אחד או שניים או משפחה התעוררה וסחפה אחריה באופן מופלא את עם ישראל, אז אתה יכול, הפכת את שעת השמד למלחמה. במלחמה עושים, מחללים שבת, עושים הכל מה שצריך לצורך המלחמה. עבירות הכי חמורות בעולם כמעט עושים, חוץ מעבודה זרה, גלות שעורת שירות דמין כמובן, אבל חוץ מהעבירה הזאת, מעבירות הללו, מלחמה, בשבת עושים מלחמה במקסימום הכוח והזה, בלי להתחשב בחילול שבת. זה מה שהרמב"ם מלמד אותנו. אל תחשוב שעת השמד זה דבר נצחי. יש לפעמים, וכדאי שזה יהיה תמיד, להתעורר ולהפוך את שעת השמד למלחמה, וזה יש נפקמינות באופן מעשי. קודם אסור היה לך לזיז מוקצה, ועכשיו אתה חייב לראות, אתה חייב לבשל, אתה חייב כל מיני דברים. זה, אני חושב, היסוד, מה שהרמב"ם פה גילה לנו בסיפור הזה. זה דבר הלכתי מאוד מאוד מכריע. עכשיו בואו נסתכל קצת ברמב"ן, זה היה הרמב"ם. הרמב"ן, יש שני רמב"נים שהם סותרים מאוד אחד את השני. מספר 8, תראו. הרמב"ן בפרשת ויחי, כשהוא מברך את כל הבנים שלו, הוא מגיע לשבט יהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. אומר הרמב"ן, עניינו, מספר 9, שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המושל עליהם, ממנו יהיה. מותר למנות מלך בישראל, או מנהיג בישראל באופן כללי, רק משבט יהודה. ולא ימשול אחד מאחיו עליו, אתה אסור לך למנות מישהו משבט אחר. ואחר כך ממשיך הלאה הרמב״ם, הרמב״ן מביא על זה מקור מדברי חז"ל. אני קורא את מה שכתוב פה במספר 10, הכתוב הזה רמז כי יעקב המליך שבט יהודה על אחיו והוריש ליהודה הממשלה על ישראל, והוא מה שאמר דוד, ויבחר השם אלוקי ישראל, זה פסוק בדברי הימים. בי ומכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי ביהודה בחר לנגיד, ובבית יהודה בית אבי ובבית אבי בי, כך אומר דוד המלך בדברי הימים, רצה להמליך את כל ישראל. והוא מביא את זה כמה וכמה מקורות מדברי חז"ל. אחר כך הוא ממשיך הלאה. החשמונאים היו כהנים, לא היו משבט יהודה. אז אומר הרמב"ן, זה לא רק מכוון לחשמונאים, 11, לפי דעתי, היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד, עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה. יש חטא עצום למנות מישהו משבט אחר. יש שעת הדחק לפעמים, וכן ממנים, תכף נראה את זה בהמשך. אבל באופן עקרוני, צריכים ממש לחפש מישהו משבט יהודה שהוא יהיה המלך. אחד שאל אותי, אז מה בר כוכבא? בר כוכבא, ודאי שהיה משבט יהודה. הרי רבי עקיבא אמר שבר כוכבא הוא המשיח. לא יכול להיות משיח משבט אחר. אז זה בוודאי, זה כלל כללי. עכשיו תראו איזה דבר מזעזע אומר פה הרמב"ן. פסוק 12. זה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחה תורה והמצוות מישראל, הם הרימו את הנס המרד והחזירו את התורה. אבל פי כן, נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן, החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם וחרב. העונש היה, כי העונש מאוד מאוד חמור, מידה כנגד מידה. במקום להמליך מלך משבט יהודה, הם בעצמם לקחו את המלוכה לעצמם. והרמב"ן אומר שזה שבט, בכלל שבט לוי, באופן מיוחד יש לו איסור להתמנות ולהיות מלך בישראל. כי התפקיד של שבט לוי, הכהנים והלוויים, לעבוד בבית המקדש. זה כותב הרמב"ן, אין לנו פשוט זמן לקרוא את הכל. אבל יש כאן עונש כפול, החשמונאים היו כהנים, והם לקחו לעצמם את המלכות, וזה עונש כפול. בגלל שהם לא קיימו מה שדוד, מה שאמר יעקב אבינו, על פי הנבואה, למנות רק משבט יהודה מישהו, והם לקחו את ויש איסור מיוחד לכהנים לא להתעסק במלוכה, רק להתעסק בבית המקדש. אז זה, מה היה העונש הזה? מידה כנגד מידה, תראו 13. קצת יותר למטה, יש שורה רביעית. והסירו השבט המחוקק לגמרי. והיה עונשה מידה כנגד מידה שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם, והם מחיתו. בגלל שהם לקחו את המלכות לעצמם, אז הקדוש ברוך הוא גרם לכך שיבוא הורדוס, את העבדים של החשמונאים, והם סילקו את החשמונאים מהמלוכה. אחר כך הוא ממשיך הלאה, ואפשר גם כן מספר 14, שהיה להם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים, ונצטוו, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח. זה התפקיד שלכם, מזבח, בבית לפרוכת, עבודת מתנה, ולא היה להם למלוך, רק לעבוד את עבודת השם. ואחר כך בירושלמי, מספר 15, אין מושכים מלאכים כהנים. נחזור רגע אחד לרמב״ם. האם גם הרמב״ם סובר ככה? אני אוכל שלא. תקלו מספר 4. הרמב״ם מרגיש באופן חיובי, תראו, הוא אומר, עד שיריכם אלוהי אבותינו, אני חוזר למספר 4, והצילם וגברו בני חשמונאי, הכהנים הגדולים. אלוהי הצלפר, לרמב״ן זה מינוס, הם עשו את הדבר הזה. והיושיעו ישראל מידם, והם מדומי לך מן הכהנים, פעמיים הוא חוזר על זה. הרמב״ם רואה בזה גדלות עצומה, שהכהנים האלה, במסירות נפש, לקחו את המלכות. אבל הרמב״ן כנראה חולק על הרמב״ם. אבל האמת היא שהרמב״ן בעצם סותר את עצמו סתירה מאוד מאוד גדולה. נסתכלו רגע אחד, מספר 18. זה בתחילת פרשת בהעלותך. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה, הפרשה הזאת נאמרת אחרי כל הנדבות שהנשיאים הביאו, שרק שבט לוי לא הביא נדבות למשכן. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב וכולי וכולי. מספר 19 אומר הרמב"ן, בהעלותך, למה נסמכה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים? מה הקשר בין הנדבות של הנשיאים לחנוכת המזבח? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה זו. ולא הוא ולא שפתו. הוא הצטער שלא לקחו ממנו את הנדבה לבית המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, של חייך, שלך גדולה משלהם, אתה מדליק ומטיב את הנרות בוקר וערב. כך מביא רש"י ומדרש אגדה. שואל הרמב"ן קושייה עצומה. זה מה שאהרון קיבל בתור פיצויים? הלא יש לו מאות קורבנות הוא מקריב. הוא נכנס לקודש הקודשים, היחידי שנכנס לקודש הקודשים ביום כיפור. יש לו רשימה שלמה של פלוסים. תראו מספר 20. הוא מונה פה, הרמב"ן מונה. קטורת, בוקר וערב, קורבנות, מנחת חביתין. הוא קורא בין 20-21. עבודת יום הכיפורים. נכנס לפני ולפנים, קדוש השם, עומד בהיכלו, ושבטו כולו משרתי אלוקינו, כל השבט שלו עובד בבית המקדש. מה הטעם לחלישות הדעת הזאת? על הקורבנו, גדול משל הנשיאים, אפילו הקורבנות, על בזמן חלוקת המזבח, בפרשת תרומה שם, אחר כך, בצווה, היו המון קורבנות, כל הקורבנות הקריב אהרון. אז מה פתאום אתה לוקח מכל המכלול הזה את הדלקת הנרות? זה מה הגדלס? תראו מה שהוא אומר פה, חידוש, 22. עניין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובניו. רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו. מה שכתוב בעלותך את הנרות, נכון, זה דבר על מנורת המקדש, אבל זה רמז לנרות שיהיו גם אחרי חורבן בית המקדש. איזה נרות? חנוכה. אז חנוכה זה פיצוי לאהרון הכהן על זה שהוא לא הביא את ה... זה הפיצוי העיקרי. כי כל הקורבנות זה דבר זמני, אבל חנוכה זה עולמי, לעולם. ולשון הזה מצאתי במגילת סתרים 22 אני קורא לרבינו ניסים שהזכירה האגדה הזאת. ראיתם במדרש, כיוון שהקריבו 12 שבטים ולא הקריב שבט לוי, זה פשוט הרמב"ן חז"ל מפורש. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון, יש חנוכה אחרת שיש בהדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה וחנוכה שקרויה על שמם, היא חנוכת בני חשמונאי. אחר כך מביא גם בילמדנו, אותו דבר, אותו, וזה אינה, שם הוא כותב במספר 23 ו-24, אינם בטלים לעולם. חנוכה זה חג נצחי, אגם אחרי חורבן בית המקדש. אז איך זה מסתדר? פה אתה שיבחת, משבח את, את החשמונאים, והחשמונאים בכלל זה על אהרון הכהן, פיצוי על זה שהוא לא הביא כהן וכו' וכו' וכו', בהחלט, זה דבר חיובי, הוא לא אומר פה מילה אחת שלילית על החשמונאים. ושם הוא אומר שכולם נהרגו בגלל שהם לקחו את המלכות משבט יהודה. איך זה מסתדר הדבר הזה? עכשיו בואו נסתכל קצת באמת על שבט יהודה. 25. כיוון שנמשך דוד, זכה בכתר מלכות. והרי המלכות לא הוא לבניו הזכרים עד עולם. גם המשיח יהיה כמובן בבית דוד. שנאמר כי זכה יהיה נכון עד עולם, ולא זכה אלא לקשרים, שנאמר אם ישברו בניך הבריתי. ואז הרמב״ם מוסיף פה עוד דבר, שיש לפעמים שאפשר להעמיד מלך משבט אחר, בתנאי שהוא יתמנה על ידי נביא ועל ידי בית הדין. לכתחילה הוא צריך להתמנות על ידי נביא ועל ידי בית הדין, ואחר כך הוא ממשיך במספר 27, מלכי בית דוד הם העומדים לעולם, כי זכה יהיה נכון עד עולם, אבל אם יעמוד מלך משאר שבטי ישראל, תיפסק המלכות מביתו. אם עם ישראל מינה מלך אחר, המינוי יש לו תוקף, אבל בכלל המלכות הזאת היא תיפסק. אין בזה ספק. עכשיו בואו נשכח בדף נוסף. נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. עד עכשיו ראינו ככה, ראינו את הרמב״ם שהוא משבח את הכהנים הגדולים החשמונאים ולא מוכר שום דבר נגד מלכותם. ראינו עכשיו את הרמב״ן, סתירה ברמב״ן. פעם אחת הרמב״ן אמר שזו עבירה הייתה החשמונאים, פעם שנייה הוא אומר שכל החשמונאים זה שכר פלוס גדול לאהרון הכהן, שמה שהוא התחיל שם בבית המקדש את הדלקת הנרות זה יימשך לעולם. איך זה מסתדר? תקלו בעמוד הזה כשקיבלתם עכשיו, בשנה 37. פה בצד ימין למעלה, ישנו הסיפור שאמרתי לכם מקודם, במערה. קומו פתאום להתגולל עליהם ביום השבת, ואמרו להם, עדנה מענתם לשמוע בכל המלך, קומו נעצרו ועשו את מצוותיו, תשתחוו לפסל. ויענו ויאמרו, לא נצא כי את דבר המלך לא נעשה ואת השבת לא נחלל. והגשו אל המערה, והיחוב כלי מלחמה לקראתה, והאנשים אשר בקרבה לא הרימו את ידיהם לראות אבן או לזכור את פיה. לא רצו לזרוק, לזרוק אבנים על האויבים. ואמרו עליהם, נמות הפעם בניקיון כפינו והשמיים והארץ עדים בנו, כי בזדון תארגונו. ויפלו עליהם ביום השבת, ויהרגו כל אשר במערה, וימותו הם ונשיהם, וטפמו מפניהם, והיו המתים כאלף נפש. ומתתיהו, ורעב, מספר 2, שמעו את הדבר ותצר להם מאוד. ואמרו של אחיו, אם אסון נעשה כאשר עשו אחינו לבלתי התייצל לפני הגויים וכו' וכו', וישמידונו. והיוועצו כולם ביום ההוא לאמור, אם ילחם ילחמו הבאנו בנו ביום השבת, ויצאנו לקראתם ועמדנו על נפשנו ולא נמות כמות אחינו במערות. אז כמובן שמי שלא יודע את ההלכות ולא בן תורה אומר, הנה יש התקדמות התורה, קודם חשבו שאסור לעשות מלחמות בשבת, והחשמונאים החליטו שאפשר לעשות, הם לא, לצערנו, לא למדו מסכת יומא, כל המקורות לזה שפיקוח נפש דוחה שבת, ואת כף החומר ממילה וכו' וכו'. הנה, תראו, יש שינוי בתורה פתאום. אבל לפי מה שאמרנו מקודם, זה מאוד פשוט. מה שהם עשו במערה, הם עשו מתוך ידיעה שאין שום ברירה ואין שום סיכוי לנצח. ואז באמת, זה שעת השמד, ואז באמת לא מזיזים מוקצה. מתתיהו ורעב, הם החליטו, זה ודאי, הקדוש ברוך הוא דחף אותם לדבר הזה, והם אמרו, מעכשיו והלאה שעת השמד הופכת למלחמה. זה בדיוק הרמב״ם שאמרנו מקודם. עכשיו בואו נחזור לסתירה שיש ברמב״ן. מרן הרב זצ"ל במשפט כהן, תדעו לכם שזאת, זה הסימן החשוב ביותר שמאפשר לנו לזהות גם את הדברים שלנו היום, את המלכות של היום. על הדברי הרב בתשובה הזאת מסתמכים הרבה מאוד גדולי ישראל, הרב הרצוג, הרב ולדנברג, עמוד הימיני, הרב ישראלי, יחווה דעת של מרן הרב, הרב עובדיה יוסף, שחייה הרחמים שונים. כולם מסתמכים על התשובה הזאת, כשהם דנים מה העוצמה והתוקף של מלכות היום. יש לנו מלכות היום, אנחנו לא יודעים מאיזה שבט ה... אולי הוא משבט בנימין, קוראים לו בנימין, אני יודע. זה מלך ישראל היום. וזה לא שבט יהודה. אולי כן שבט יהודה, אבל זה... לא, אף אחד לא חיפש מישהו משבט יהודה. לא שבט יהודה. אין נביא, אין סנהדרין. איזה תוקף יש למלך הזה? גם בכלל, איך עושים מלחמות? אחד שואל את הרב. על זה יש תשובה, מספר 3. מה שכתב כבוד תורתו די, מלחמות משפט המלוכה הם, איך נלחמו החשמונאים כנגד חילות סוריה בלי מלך? איך נלחמו החשמונאים? הם לא היו מלכים. הם מלכים כמו שצריך, כפי התקן. איך הם עשו מלחמות בכלל? הרמב"ם גם כותב, הלכות מלכים ומלחמותיהם. מי שעושה מלחמות זה המלך. החשמונאים עוד באותה, כשהם הרמיו את נס המרד, הם לא היו מלכים. אומר הרב פה יסוד, שאני חושב זה בדיוק מה שאמרנו מקודם. תראו מספר 4. על המלחמה היסודית של החשמונאים, שהייתה בייחוד נגד השמד, ושעת הגזירה של היוונים, להשגיחם תורתך ולעבירה מחוקי רצונך, על זה אין מה לשאול כלל. שהרי גם על מצווה קלה יהרג ועל יעבור, ואיך לא תהיה רשות וחובה להתחזק במלחמה כדי לבטל את כוח השמד, ולהעמיד את כללות הדת על תירה. זה בדיוק מה שאמרנו. זה, אם מי שיבוא, שיבוא משבט יהודה, שיבוא משבט בנימין, שיבוא מי שירים את נס המרד, שיהיה זה ולטוראי, שיתפוס את הפיקוד, ויחליט לעשות מלחמה, תבוא עליו ברכה, ואני לא בודק את הציציות שלו מאיזה שבט הוא. אחר כך הוא משיכה לערב, 5. ועל המלחמות הבאות אחר כך, שגם המלכים הקשרים שבהם נלחמו, הם היו מועמדים על פי הסכמת האומה. אבל אחר כך, אז הם היו מועמדים, אפילו מסכמת, האומה הסכימה, יש פה חידוש גדול. כשאין לך לא נביא ואין לך סנהדרין, אתה, האומה יכולה למנות לעצמה מנהיג. אבל, מה, אז מה יהיה עם הרמב"ן? הרמב"ן אמר שזה עונש גדול של החשמונאים. יש שני מצבים בהיסטוריה. המצב הראשון, השנתיים הראשונות של המלחמה נגד היוונים, לא בדקו בציציות, מה אנחנו רוצים שיעשו בחירות, יעשו פריימריס ואחר כך, אז עד אז יהרגו את כל עם ישראל אם נמצאים במצב כזה. מי שקם ולוקח את הפיקוד, תבוא על הברכה בלי לבדוק שום דבר. אבל אחרי כמה שנים, העניין התייצב וניצחנו את המלכות העצומה הזאת של יוון, והתחלנו לסדר מלוכה נורמלית. זה מה שהרמב״ם אמר, שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. זה עיקר השמחה בחנוכה. גם על הנס וכולי, אבל זה היסוד. חזרה מלכות ישראל לישראל עד 200. אז הם כבר היו, זה כבר חטא. מה שהרמב״ן אומר ככה, בזמן שאתה, בשעת המלחמה, בוודאי, זה הפרס שקיבל אהרון הכהן. שיהיה מישהו שיתעורר מהכהנים ויעשה את המלחמה הזאת. אבל אחרי שהמצב התייצב, וכבר אפשר לעשות בחירות, וכבר אפשר... אז היו צריכים המלכים, שמלכי חשמונאי, לחפש מישהו משבט יהודה. ובשלב הזה, אחר כך, אז, בגלל הדבר הזה, זה מה שהרמב"ן השני אומר, הם נענשו על הדבר הזה שהם לא עשו את הדבר, את זה הם לא עשו. אני לא קורא פה את כל התשובה, אבל תסתכלו מספר 6. צריך לומר שבזמן שיש נביא בישראל, גם בדיעבד אין מלך עומד בלא נביא. כשאין נביא, אז מעמדים על בית הדין הגדול. הם בוחרים את המלך, אין פריימרי שם. אבל כשיש עיכוב ואין עומד מלך מבית דוד, שכבר נפסקה שלשלת הירושה בכמה דורות, לא נתברר מי הזוכה לשבת על הכיסא, אין מעמדים גם בלא נביא, אלא על פי בית דין. זאת אומרת, צריכים להשתדל שבית הדין ימנה את המלך. נו, אז איך, מה, היום יש לנו סנהדרין? איך היום אנחנו ממנים מלכים? אז באמת הרב במשך הדרך אומר שאם אין סנהדרין, תסתכלו רגע אחד במספר 11, משפטי המלוכה הם גם כמה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים לידי האומה בכללם. יש מצב נורא שאין נביאים ואין לנו סנהדרין. אין וקום. חייב להיות מלך בישראל. אז האומה יכולה לבחור לעצמה מנהיג. דרך אגב, הרב, יש אחד מגדולי ישראל שיוציא ספר בזמן הרב, יש שם המכתב של הרב, לא יודע למה זה נכנס לתוך האגרות. הרב כותב שמה שבוודאי המלכות העיקרית שתהיה, שאתה פעם, זה לא, אין דמוקרטיה, לא עושים בחירות ברבים. בית הדין או בית הדין בין הסנהדרין, אם יש נביא אז הנביא, הם ממלאים את המלך. לא שואלים את פי העם על המלכות. במצב הרבה שזה נהדר, שני האלמנטים האלה של נביאה, נבואה וסנהדרין לא קיימים, אז באופן זמני, כך כותב הרב, עושים באופן דמוקרטי. לא שהדמוקרטיה זה אחד מעשרת הדיברות. זה בדיעבד שבדיעבד. אתה המשיח, משיח בן דוד, שיבוא במירה עוד מעט, הוא לא נבחר על ידי דמוקרטיה, לא בחרו בו. זה, יש, איך אומר לך, אתה מסופר, אי שם באיזה מקום, יש למדן ענק בגדולי הדור, שהוא גם מבין בענייני צבא, ובכל דור יש אחד כזה, כבר הבאת לכם את החתם סופר הזה כמה פעמים, בכל דור יש אדם כזה שהוא בעצמו לא יודע בכלל שהוא המשיח, אבל הוא מבית דוד, והוא יהיה מלך המשיח. זה לעתיד לבוא, ככה יהיה. אבל בינתיים, כדי שלא יהיה וקום כזה שאין מלכות בישראל, ניתן בהחלט על ידי האומה בכללה לבחור מלך. למה תפקיד המלך הזה? 11 אני קורא, למה שמוגע להנהגת הכלל. כל שמנהיג את האומה דנו במשפטי המלוכה, צורכי האומה לשעתם, עניינים כלכליים, כל הדברים האלה, ולמעמד העולם. אבל אותם שהושמחו בעמדתם לכתחילה בשביל האומה בהנהגתה הכללית, כמלכי בית חשמונאי וגם נשיאיהם, פשיטא דלוגריי מראשי גלויות שבבבל. אתם יודעים שגם בגולה היו ראשי גלויות. אז בשלב הראשון שהחשמונאים מלכו, זה היה בסדר גמור. אבל זה לא סותר מה שהרמב"ן אומר בעצמו אחר כך, שבאמת כנראה ניתן היה באותה תקופה הרב מתלבט, באמת למה החשמונאים לא חיפשו מישהו מבית דוד, כשכבר הגיע, כבר היה שקט ושלווה, איש תחת גוונו ותחת תאנתו. הוא אומר, החשמונאים חשבו שכיוון שיש להם כזאת יוקרה ענקית, בניסחון הזה, בהפיכת שמשת, שמשת למלחמה, אז באופן זה, הם הכי מתאימים להיות מלכים. לכן הם באמת לא הלכו ולא מילאו את מה שהרמב"ן דורש מהם למנה את משבט יהודה. אולי הם לא מצאו משהו משבט יהודה, אבל הרמב"ן אומר לא, זה הם היו צריכים לחפש באופן, כנראה ניתן היה למצוא את הדבר הזה. אם יעקב אבינו ברך את שבט יהודה שממנו יהיו מלאכים, אז כנראה שבאופן פוטנציאלי, בכל דור יש אחד כזה. עכשיו, אז תדעו לכם שהפסקה הזאת של מרן הרב זצ"ל היא היסוד לסמכויות של המלך היום. הסמכויות של המלכים היום הן מאוד, מאוד מוגבלות. המלך לא אסור מביא לגש או כל מיני דברים כאלה, מלכים של היום. אבל זה מה שנוגע למלחמות, ותשימו לב, גם אותם החרדים שיחיו ויאריכו ימים ישנים, שמתנגדים, לא הולכים לצבא וכל מיני דברים כאלה, אף פעם לא שמעתי מהם שמתנגדים לזה, שאין סמכות למדינת ישראל, או למלך ישראל, או לממשלת ישראל לעשות מלחמה. הם לא צועקים על הדבר הזה, כי זה בהחלט יסוד גדול, שבהנהגה כללית, כשאין לנו ברירה, ואנחנו במצב חירום כזה, שאין לנו שבטים, ולא חלוקת שבטים, ולא נביאים, ולא סנהדרין, אנחנו לא הפקר. ולכן בהחלט יש סמכויות לממשלה הנוכחית בצורות, בעל ידי אישור וכל מיני דברים כאלה, לצאת למלחמה. זה, וזה כוח אדיר שיש לדבר הזה. ולכן כל הרשימה שכתבתי לכם פה, תסתכלו, דברי הרב כאן, מספר 13 אני קורא, הם הבסיס לכל דיון הלכתי על סמכות הממשלה והכנסת בעניינים של יציאה למלחמה ודברים ציבוריים נוספים. בתנאי שאינם מנוגדים לדעת תורה. כן, צריך להיות מלך בן תורה, נו, טוב, מה נעשה? לפעמים אין כזה. כל זה בפסקים מוכתבים של הרב הרצוג, שצי לעזר, משיב מלחמה של הרב גורן, עמוד הימני של הרב ישראלי, וחווה דעת של הרב עובדיה יוסף, עם מודל לחיים ארוכים. אז למדנו עכשיו באופן כללי, שאין, זה באמת גדלותה של התורה. יש הלכה תחילה, ויש מצבים של חירום, תמיד, צריכים למצוא מלכות בישראל, ואפילו בבבל היו ראשי גלותה שהיה להם סמכויות אדירות, הם אפילו הרגו אנשים. עכשיו תראו, אני חוזר עכשיו לחנוכה. באופן יותר פרטני קצת. תראו, יש חתם סופר במספר 14. שהוא עומד על זה, מה שכתוב, בתחילת השיעור אמרנו, כתוב, אסור בהספד ותענית. ותקנו להגיד הלל והודעה. אומר החתם סופר ככה. מה שכתוב, דפורים וחנוכה וכל ימי מגילת תענית לעשות זכר לנס ממוות לחיים, הוא דאורייתא ממש מקל וחומר. אל תחשוב שחנוכה ופורים זה דינים דרבנן. לא, יש קל וחומר. מעבדות לחירות אמרו שירה כשיצאנו ממצרים, ממוות לחיים בחנוכה ובפורים, קל וחומר. קל וחומר זה דאורייתא. זאת אומרת, בעצם עצם קביעת המועד הזה, גם חנוכה וגם פורים, יש לו יסוד מן התורה, זה קל וחומר. אבל התורה לא אמרה מה עושים, יש קל וחומר שצריכים לעשות משהו. אבל מה עושים בדיוק? איך חוגגים את החג הזה? עצם קביעת החג זה דין דאורייתא. אבל הפרטים של הדברים האלה, זה נמצא לחז"ל. כדי איתה פרקם הדמגילה, אין רמב"ן, שוב, כל מקום היינו לעשות שום זכר לנס, לעשות משהו זכר לנס שקרה לך, זה דאורייתא. אבל איכות וחמות הזיכרון, ומדרבנן, כגון קריאת המגילה, משלוח מנות, הדלקת נרות בחנוכה, הכל מדרבנן, אבל לעשות שום זכר קצת לכל הפחות לאוסרו בהספד ותענית, הוא דאורייתא. אז בזה שאנחנו לא עושים הספד ותענית, כבר יצאנו ידי חובת הדאורייתא של החגים האלה. ואחר כך אנחנו מוסיפים עוד. יש כאן, יש זה בעריכות רבה אצל רבי יעקב עמדין בשיעות יביא זה לדבר הזה. אז למדנו באמת יסוד גדול מאוד שחתם סופר אומר, שתדע לך שהחג הזה בעקרונות, באופן עקרוני הוא חג דאורייתא. הדלקת נרות זה דרבנן. עכשיו תראו דבר מעניין מאוד שאומר השפת אמת. אמרנו מקודם שהרמב"ן חושב שזה לא היה בסדר שהחשמונאים לא העבירו את שרביט המלוכה למישהו משבט יהודה. איך כיפרו על זה אחר כך הדורות האחרים? תראו דבר נפלא שאומר השפת אמת במספר 16. עוד בעניין קבעום בהלל והודעה, כי הנס היה על ידי זכות הכהנים, בני חשמונאי, שהיו צדיקים. עם כל זה לא רצו לתלות בעצמם. הם לא רצו שזה יהיה הכל שלהם. ושיתפו זכות דוד המלך עליו השלום, נעים זמירות ישראל. הלו, מה זה הלל? הלל זה פרקי תהילים. אז כדי לחפר על מה שהרמב"ן תולה בהם אשמה כזאת, תקנו שיהיה הלל, שגם דוד המלך משתתף בעשר הזה. לכן אנחנו אומרים בכל שמונת ימי חנוכה, הלל שלם, מה שאנחנו לא אומרים אפילו בפסח, הלל שלם שמונת שבעה ימים. הוסיפו הלל והודעה על מצוות הנרות, כי נחשב להם לחטא מה שלא נתנו המלכות לשבט יהודה, כמו שכתב הרמב"ן פרשת ויחי. לכן תקנו בזה. קצת מזה, אחר כך הייתי בשלב וכו'. זאת אומרת, בהחלט, החשמונאים עצמם הבינו שזה לא היה בסדר, ואחר כך הם, לכן, פיצו אל הדבר הזה, לקחו הרבה פרקים מספר תהילים שכתב דוד המלך, שהוא עד מלך הנצחי, והכניסו את זה לתוך התפילה. בואו נסתכל רגע אחד צעד, כמה דקות, בתפילות שאנחנו מתפללים באמת, בפורים ובחנוכה. אני חושב שבהחלט, אם אתה מתבונן טוב, אתה מבין בהחלט מה ההבדל בין שני החגים האלה. תראו, תפילת פורים, נדבר על הניסים, על הניסים של פורים, מספר 15, תעצמו למעלה. ימי מרדכי ואסתר ושושן הבירה, עמד המן הרשע, זה שם ההיטלר של אז, ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער והזקן. העוצמה שלו הייתה מכוונת לחתוך את כל עם ישראל. בדיוק שואה, כמו השואה. לחתוך את עם ישראל, את היחידים בישראל. הכתף, נשים, הוא לא עשה מלחמה נגד מלכות ישראל או משהו כזה. הוא עשה מלחמה נגד מציאות יהודים בעולם. וזה היה ב-13 חודש, ואחר כך ברחמך רבים פרט את עצתו וכו' וכו'. הפתיחה בחנוכה היא לגמרי אחרת. הפתיחה, המילים הראשונות במיוחנה זה כמו שם מרדכי ואסתר. כשעמדה מלכות הרשעה על עמך ישראל, זה היה מאבק של מלכות מול מלכות. מלכות ישראל מול מלכות יוון. להשכיחם תורתך או להעבירם מחוקי רצונך, זה היה, עוד, היה דבר נלווה שהם רצו מישראל. הם לא רצו להרוג את היהודים. אם היהודים היו מתייבנים, אז הכל היה בסדר. זה התמודדות של מלכות מול מלכות. ואז רמת, מצרת גיבורים ויד חלשים וכולי וכולי, אבל הפתיחה הזאת היא בעצם מספרת לנו את כל התוכן הדברים של פורים וחנוכה. פורים זה הצלת הגוף של כל אחד ואחד מישראל. חנוכה זה כמו שהרמב"ן אמר, הרמב"ם אמר, שחנוכה זה בגלל שחזרה מלכות, המלכות יוון הרשעה לא הצליחה, ו-200 שנה חזרה מלכות ישראל, ליתר על 200 שנה. אגב, אני תמיד חושב על זה, מלכות ישראל שחזרה 200 שנה אחרי הניצחון של החשמונאים, לא הייתה מלכות קדושה כל הזמן. 80 שנה ראשונות זה היו חשמונאים, צדיקי עולם, אבל אחר כך היו הורדוס, היה אריסטובלוס, אורקנוס, היה דברים נוראים, מלכות הרבה יותר גרועה, גם מבחינה דתית, גם שערכות של היום. והרמב״ם אומר שאנחנו חגיגים מלכות ישראל, גם את המלכים האלה. כי בעצם המלכות של ישראל התקוממה. כמה? נכון, אחר כך היא נפסקה המלכות הזאת, אבל המלכות הזאת, איך שלא יהיה, גם אם מלכות היא לא בסדר, אם מלכות היא גם יש לה הרבה מינוסים, אבל מלכות שבכל אופן היא מלכות ישראל, גם כאשר אנחנו רואים בה המון מינוסים, אנחנו חוגגים גם על הדבר הזה, שיש לפחות, זה יש מלכות ישראל. עכשיו תסתכלו מספר, רגע אחד במספר 19, זה גם כראיתי, מצאתי בשפת אמת. מה זה הלל והודאה? נראה, דהלל נתקן על נס הנרות, כי בהודאה לא נזכר הנס. זאת אומרת, בתפילה שלנו, בחנוכה, לא כתוב לנס. כתוב ניצחון, כי זה הניצחון העיקרי, התמודדות של עם מול עם. גם היה נס, נכון? ראיתי פעם דבר נפלא, וגם שמעתי את זה מהרב אברמסקי. אחר כך ראיתי שברן הרב, זה סל גם אומר את הדבר הזה. הוא אומר, מדוע הקדוש ברוך הוא עשה נס בדיוק? הנס הזה בכלל היה מיותר, כי טומאה הותרה בציבור, ואפשר להדליק בשמן טמא, באופן עקרוני. למה הקדוש ברוך הוא עשה נס כזה? שמצאו בכל זאת איזה יסוד של שמן כשר. למה, מה זה, מה הפשט? ולמה הנס כזה שכמות קטנה של שמן דלקה 8 ימים? הוא אומר, עד שלא היה הנס הזה, תמיד יש הסברים על ניצחונות במלחמה. גם היום, כל ניצחונות האדירים של 6 ימים, ביום כיפור זה ניצחון עוד יותר גדול מששת הימים, תמיד מוצאים תירוצים, היה נדע, יש מוטיבציה ליהודים נגד הערבים, כל מיני הסברים הגיוניים. אבל שבא נס חנוכה, והכמות של השמן הקטנה הזאת קיבלה עוצמה של פי 8, זה אין הסברים. אין בזה הסברים. זה עורר את כולם לחשוב שלפעמים כמות קטנה, גם בעולם הגשמי של שמן, מקבלת כוח פי 8. כמות קטנה של בני החשמונאים, הגיבורים, קיבלה עוצמה פי כמה וכמה מן הכמות. הכל נהיה איכות. וזה רמז לים ישראל שגם זה מונס. נכון, אולי יש לכם הסברים, אני יודע, החשמונאים היו מצביעים גדולים והבינו ועשו מלחמות, ומרכב יהודה המכבי, הכל נכון. אבל גם זה נס, העוצמה שקיבלנו בחנוכה וכל כך מעט אנשים מול רבים, זה נס אדיר. ועכשיו לקראת הסוף, אני רוצה לקרוא לכם פה שפת אמת נוסף במספר 20. חנוכה ופורים הם הערות מרגלים. רק הג' רגלים מפורשים בתורה, הם תורה שבכתב. נגד זה גם כן רגלים בתורה שבעל פה. נגד שלושת הרגלים דאורייתא, יש שלושת הרגלים דרבנן. והם אורות המקבלים כדמיון אור הלבנה שהיא מאור החמה. יש מאור החמה זה השלושת הרגלים, ויש השלכה של ירח. על ידי כוחן של בני ישראל בקבלתם היום טוב כראוי, על ידי שהם קיימים את המצוות כמו שצריך, נשאר מכל יום רישום בכנסת ישראל. כוח זה הוציא כנגדם רגלים אחרים. יש שלושה רגלים אחרים. איך? חנוכה, הערה מחג הסוכות. 8 ימים בסוכות אומרים הלל שלם. 8 ימים בחנוכה אומרים הלל שלם. פורים, חג השבועות. שבועות זה מתן תורה, פורים. הדור קיבלו, בימי אחשוורוש כתוב. קיבלו את התורה מרצון. עכשיו תראו משהו מוסיף. מחג המצות, מקווים לנו להיות עוד, כמו שכתוב, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הרי לנו נפלאות. הוא אומר, יש חג שלישי שיהיה, אני לא יודע מה זה בדיוק יהיה, אבל זה יהיה כנגד יציאת מצרים, כנגד פסח. עכשיו אנחנו יודעים, יש לנו יום עצמאות, יש לנו יום ירושלים, התוכן של יום המתנות ויום ירושלים זה ממש כמו פסח. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, חזר מלכות ישראל ליתר 200 שנה ועד לנצח, חזרה מלכות לנצח, שהיא הולכת ונהיית יותר טהורה בעזרת השם. ושבאמת אנחנו, זה בדיוק מה שכאן רמז, השפת אמת, והרמז הזה יתקיים היום בכפליים, יום עצמות ויום ירושלים, ועוד לפנינו עוד הרבה חגים כנראה. ולכן אומר הרמב״ם מספר 21, בזה אנחנו גומרים, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. מישהו אמר לי שהוא גם, שלמדנו תלמידים מחוץ לארץ, הם אמרו, אתם יודעים, גם באמריקה, גם בכל המקומות, יש המון יהודים שלגמרי ירדו מיהדות. חנוכה, כולם חוגגים. חנוכה זה חג נצחי כזה, שכולם, גם אמרנו שזה רבנה, טוב, יש איזה רמז, לא ראית, אבל למה, פתאום, כי חנוכה זה חג לאומי, כמו שאמרנו, כמו שדייקנו בתפילה. זה התמודדות וחזרה למלכות ישראל. צריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר קצותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. טוב, שיהיה חנוכה שמח.